طول صغير خوش عشوي آواز وعدتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום רביעי ב' בתמוז תשפ"א עם מסכת שבת, דף קי, הדף ה-110 של מסכת שבת. אם מסכת שבת מכילה בתוכה קנ"ו דפים, חשבון קצר יגלה שבעזרת השם ובישועתו בעוד 46 ימים ודפים נגיע אל חתימת המסכת, סיום מסכת שבת, בכף א' במנחם אב, השתה תשפ"א. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. רדיו קול חי, זוהי האכסניה, הבית מדרש הגדול בעולם, והתדרים בהם כל התורה נשלח לבתיכם להניח ברכה הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. 054-222-6660, זהו מספר הטלפון שלי להערות והערות וביקורת ושאלות ותשובות ושליחת הודעות וקבלת הודעות, הכל כדי ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוהינו אליי, ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא, מאז פרשת יתרו עשרת הדיברות השתא, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות בתורה שבכתב על פי ספר החינוך, והדברים לקוחים משורשי החינוך עם הפירוש מצוות השם. היום הזה אנו במצווה צדי זין, מצוות סידור לחם הפנים ולבונה. משורשי המצווה שציוונו הקל ברוך הוא מצוות תמידית בלחם, לפי שבו יחיה האדם, על כן צריך אליו להיות הברכה מצויה בו תמיד מתוך עסקנו בו, לקיים עליו מצוות השם יתברך, יהיה הרצון והברכה חלים עלינו ויתברך במהינו. כי בכל שעושה בו האדם רצון השם יתברך, בו הוא מתברך. ולפי כל עניין ועניין שישים הגמת פניו ומחשבותיו ועסקיו בדבר מצווה לפי שאין מעין הברכה, נובע עליו. וכן מצאתי להרמב"ן זיכרונו לברכה בפרשת תרומה, וכעניין מה שאמרו זיכרונם לברכה במסכת ראש השנה דף ט' זין, הביאו לפניי עומר בפסח כדי שיתברכו לכם תבואה שבשדות, נסחו לפניי מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה, תקעו לפניי בשופר של איל כדי לזכור עקידת יצחק, ועל הלחם בעצמו אמרו במסכת יומא, כי מפני שהוא תשמיש המצווה ובו נעשה רצון הקל, הייתה הברכה דביקה בו ביותר, וכל אחד מן הכהנים שמגיע לו ממנו כפול היה שבע. אלה הדברים כגון שולחן ומנורה ולחם הפנים והקורבנות בכולן נצטווינו מצד המקבלים. ובעניין שכתבתי, אין ספק ופקפוק לכל מבין עם תלמיד שאין חסר תבונות בעולם יחשוב שבסידור לחם בבית על שולחנו שנניחנו שלם וניקחנו שלם, תקובל שום הנאה למעלה חלילה. לא במראה, לא בריח, לא בשום צד, רק שציוונו בכך לחפצו ברוך הוא, שנתברך ממנו מרוב מידת טובו, גם הלבונה הבאה עם הלחם שנכתב באישה להשם, ואמרו מן המפרשים ברשי, שאין מילה לחם לגבוה כלום, אלא לבונה שנקטרת בכל שבת כשמסלקים הלחם, אין כוונתם חלילה להיות חילוק כלל בין הלבונה והלחם למעלה, וקיום מצוות הקל בלחם ובלבונה אחד הוא, כי כמו שציווה הקל ברוך הוא להסדיר הלחם לפניו ונעשה רצונו וסידרו, כן נעשה רצונו בלבנה שציווה להקטיר ויקטירוה, קצב אחד לכל, אבל בכל אילו העניינים ייכתבו על צד העוסקים, כי הלחם שנאכל לכהנים אין לכתוב עליו שכולו להשם, כי הם יאכלוהו, נמצא, כי אין כולו להשם, כי אחרים יחלקו בו, אבל בכל מה שלא יהנה בו האדם כלל, אלא שעושה ממנו מצוות בורו וקלה לגמרי במצווה, נוכל לומר עליו כי כולו להשם, כלומר, שנכנס כולו במצוותו, לא אכל ממנו אדם ולא נהנה בו, הנאה גופנית כלל, ועל שהריח אינו מן ההנאות של הגוף רק מהנאת הנפש, כי הגוף לא יקבל רק הנאת המישוש, יחנהו לעולם עניין הריח אל השם ברוך הוא. אף על פי שהוא ברוך הוא ברוך שמו, איננו לרוב מעלתו וגודלו, בגדר עניינים אי לכלל, לפי שאינו גוף ולא כוח בגוף. ידוע הוא אצל כל מיבין. וכבר פרשו זיכרונם לברכה בספרי על ספר במדבר, בכל מקום שנאמר ריח ניחוח להשם שאמרתי ונעשה רצוני, וכן וירח השם את ריח הניחוח בדרך הזה. זהו שנראה לנו בעניין סידור הלחם בבית השם, והרמב״ם זיכרונו לברכה כתב במורה נבוכים, וזה לשונו. אבל השולחן והיות הלחם עליו תמיד לא עדה לו סיבה, ואיני יודע לאיזה דבר אייחס אותו עד היום. והמצווה הזו נוהגת בזמן הבית וזכרי כהונה. זוהי מצוות צד דיזיין מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בסייעתא דשמיא מדי בוקר, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף קופטט במסכת שבת. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה לפניכם פעם נוספת השאלות, והפעם לצידם התשובות. השאלה הראשונה הייתה, למה מועיל פוך? והתשובה, להעביר בת מלך ולהפסיק את הדמעות ומרבה שיער באפפיים. שאלה שנייה, מדוע מותר לתת יין צלול לתוך משמרת? והתשובה, כיוון שאנשים שותים אותו גם בלא הסינון, ממילא אין בסינון ממש. שאלה שלישית, האם מותר לרחוץ בשבת במי טבריה? והתשובה, מותר, ולפירוש אחד בתוספות אפשר לכתחילה רק כשלא ימשיכם בגומה, ולפירוש השני מותר לכתחילה כיוון שאינה מקורה. שאלה רביעית, האם מותר לאכול עזוויון בשבת ומדוע? והתשובה, אסור לאוכלו כי אינו מאכל בריאים וניכר שאוכלו לרפואה. שאלה חמישית, למה מועיל אבו ורואה? והתשובה, למי ששתה מים מגולין. והשאלה האחרונה, מתי מותר לשתות מי דקלים בשבת? והתשובה, כששותה לצמאו. אלה הם רואים רבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בדפינו היומי אתמול בדף קופטט במסכת שבת. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע ב' בחודש תמוז, שנת תשפ"א, עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו, בדף המאה והעשרה של מסכת שבת דף קוף יוד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף ת' עמוד ב', טוב שורות לפני סוף הדף, 17 שורות לפני סוף הדף בנקודותיים, ומן המילים, ושוטה אבו ורואה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאל בדף קופטט עמוד ב', שנינו במשנה עוסקת בדיני אכילת מאכל לרפואה בשבת כך. אין אוכלים איזוויון מן איזוב בשבת, לפי שאינו מאכל בריאים וניכר שאוכלו לרפואה. אבל אוכלו את יועזר ושותה אבו ורואה, כי אף שהם מרפים, כיוון שגם דרך הבריאים לאכול ולשתות אותם, מותר לאוכלם בשבת. מבררת הגמרא, מהי אבו ורואה? משיבה הגמרא, חומטריה. מהי חומטריה? חוטרה יחידה, מן עץ הגדל יחידי בלא ענף ושולקים אותו במים. למה יבדילה, לאיזה רפואה עושים זאת? אומרת הגמרא, לגילויה, למי ששותה מים מגולים וירא שמא שתה מהם נחש. ומים מגולים אסורים בשתייה משום סכנה שמא שתה מהם נחש והכניס בהם את הארס, כפי שאומרת המשנה במסכת תרומות פרק ח' משנה ד'. והיא לא, אם אין לו מין עץ זה או שעשה זאת ולא היא לא, להייתי חמשה כלי ליביא 5 ורדים, וחמשה כוסתא דשיחר, 5 כוסות דשיחר, ונשלקינו בהדי הדדי עד קיימה האנפקה ונשתי, ישלקם עד שיעמוד על רביעית הלוג וישתה אותו. מספרת הגמרא, אימי דרב אחד בוי ברמי, אמו של רב אחד בוי ברמי, אבדלי להו גברה, עשתה לאדם אחד ששתה מים מגולים, חד הכלילה וחד הקוסטה דשיחה, ורד אחד וקוס שיחר אחד, שלקה וישקיטי, השקטה אותו בזה, אחרי שהיא שלקה זאת, ושגרה תנורה וגרפתי, והסיקה תנור וגרפה אותו מגחלים כדי שיצטנן קצת, והוטיבתי, לבנתה בגבי, הניחה לבינה בתוכו כדי שישב עליה ולא ייקווה, ונפק כאוץ הירקה, והקיא אותו אדם את הארס שבלה, והיה נראה כעלה של בלב ירוק. מביאה הגמרא רפואות נוספות למי ששותה מים מגולים. רב אביה אמר, השותה מים מגולים משתה רביעת דחלבה מעיזה חיוורת, רביעית חלב מעז לבנה. רב הונא בר יהודה אמר, מי ששתה מים מגולים לייתי את רוג החליטה, יביא את רוג מתוק ולחייקה ולמלא דופשה, יחקוק בתוכו וימלא בו דבש, ולוטווה בי מילה לידנורה ולכלי. יניחנו על גבי גחלים לוחשות שיתבשל האתרוג בדבש ויוכלנו. רבי חנינה אמר מששתה מים מגולים משתי מי רגליים בני 40 יום שעברו עליהם 40 יום. פירוש אחר מי רגליים של תינוק בן 40 יום. ברזינה לזיבורה כוס קטנה מאוד מאותם מי רגליים משתי משנשחתו צירעה והתרפא. וערוך פירש שזה כמות של אחד משמונה ברביעית הלוג. רביעה לאקרב, הרביעית לוג אשתה משעקצו אקרב, פלגה רביעה לגילוי החצי לוג, אשתה, מי ששתה מים מגולים. ריבה אפילו לכשפים מעלו, לוג שלם מועיל אפילו לכשפים. אמר רבי יוחנן, הנגרון מי שלקות של טרדין, והוונגר מי שלקות של מין עשב הנקרא בנגרי, וטריאקה צרי מעלו בין לגילוי הבין לכשפים, מועיל בין למי ששתה מים מגולים ובין לכשפים. מביאה הגמרא רפואות למי שניזוק מנחש, אי מן דבלה חיביה, מי שבלה נחש לוכלי קשוטה במלחה, יאכילו אותו קשוט במלח ולירתי תלת המילה יריצו אותו שלושה מיל. רב שימי בראשי חזי עלה וגברה דבלה חיביה, ראה אדם אחד שאכל נחש, ידם אלי כפרשה, נדמה לו כפרש, ותפסו וייסר אותו, אוכלי קשוטה במלחה ואכיל אותו קשוט במלח, והרתי כמי תלת המילה, הריץ אותו לפניו שלושה מיל, ונפק מיני גובי גובי, יצא הנחש ממנו חתיכות חתיכות, שהפחד והמרוצה והקשוט מתישים את כוחו ומתחמם ומת הנחש בתוכו. איקה דאמרי שסיפרו את המעשה הזה באופן אחר, שרב שימי בראשי עצמו בלה, חיביה נחש, הטה בא אליהו, אידמלי כפרש, הנדמה לו כפרש, אוכלי קשוטה במלחה, אכילו קשוט במלח, והרתי כמי תלתם מילה, והריץ אותו לפניו שלושה מילים, ונפק מיני גובי גובי, ויצא נחש ממנו חתיכות חתיכות. וייתכן ששתי הלשונות הם אמת, כי מתחילה רב שימי בראשי בלה נחש ואליהו עשה לו את אותה רפואה, ואחר כך נזדמן לפני רב שימי בראשי אדם זה שבלה נחש, ומאחר שכבר ידע רב שימי בראשי את הרפואה הזו על ידי אליהו הנביא, עשה כן לאותו אדם. ולפי זה אין מחלוקת משתי הלשונות ששני המעשים קרו, וכל אחד סיפר את המעשה שהוא שמע. כך אומר פירוש בית מנוחה. היימן דתרקי חיביה, מי שנשכו נחש, ליתי עוברה דחמרה חיוורתה, יביא עובר ממעי חמורה לבנה, אתון לבנה, וליקרי ולוט ועילויי, ויקרענו ויניחהו עליו את העובר. ואני מי לדברים אלו שאמרנו שהעובר מועיל רפואתו אינם אלא דלא ישתקח טריפה, שהאם לא נמצאת טריפה. טריפה זו מכה או חולי בגוף הבהמה שעתיד לגרום למותה. מביאה הגמרא מעשה בעניין הרפואה הזו. העובר קשה דפומפדיטה ממונה מטעם המלך לשמור על העיר פומפדיטה, ורשי מוסיף במסכת פסחים בדף קוף י' א' שהוא היה ישראל, והרשבם במסכת בבא בתרא בדף קוף י' פרש שהוא היה מושל העיר, או שוטר העיר, דתרקי חיביה, שנשכו נחש, אבת לי סרחם רכיברתה, היו 13 אתונות לבנות מעוברות בפומפדיטה, קראינו לכולו, קראו את כולם לצורך הוצאת העובר, והשתקחו, נמצאו כולם טריפה. אבי חדה, באוגיסה דה פומפדיטה, הייתה עוד אחת, אתון מעוברת, בצד השני של פומפדיטה, עד אז למייתי לה, עד שהלכו להביא אותה, אכלה אריה. אכל אריה את האתון ולא יכלו לרפותו. אמר לו, אביי דילמה חיביה דה רבנן טרקי, אולי נשכו נחש על שעבר על דברי חכמים, דלית לעשותה, שאין לו רפואה. דכתיב נאמר במגילת קהלת פרק י' פסוק ח', ופורץ גדר ישכנו נחש. כלומר, הפורץ גדר של חכמים ישכנו נחש, שהעובר על דברי חכמים חייב מיטה ולפיכך לא מצאו לו רפואה. כך מבואר במסכת ברכות בדף ד' עמוד ב', ופשט הכתוב הוא שיענש במיטה בידי שמיים ולאו דווקא בנשיכת נחש. ולפי שדיבר הכתוב בלשון פריצת גדר והזכיר לשון נשיכת נחש, שהנחש דר בחורי נקבי קטלי בתים פרוצים. ודווקא כאן שהייתה לו רפואה מזומנת ונאבדה ממנו במזל רע, ודאי היה זה מחמת שעבר על דברי חכמים, אבל בלא זה, ייתכן שלא נמצאת רפואה לנשיכת נחש אף שלא עבר על דברי חכמים. כך תוסות בדיבור המתחיל חיביה. אומרת הגמרא, אמרו לי, אביי אין רבי, כן רבינו, כך היה. דחינך נפשי דרב, כאשר נפטר רב, גזר רב יצחק בר ביסנה, דלקה דלימתי אסה וגיד מלווה הילולה בטבלה, שלא יקשקשו לפני החתן והקלה בטופים ופעמונים, בזמן שמביאים לפניהם הדס וענפי דקלים לשמחתם, שיהיו ממעטים בשמחה אותה שנה שנפטר רב. ואז עליהו, הלך אותו אדם שנשכו הנחש, אמתי הביא אסה וגיד מלווה הילולה בטבלה, כן הביא טופים ופעמונים, הדס וענפי דקל לשמחם, ולפיכך תרקי חיביה ומית, נשכו הנחש ומת. הביאה הגמרא דברים נוספים בענייני נחש. איימן דקרחי חיביה, מי שנקרח סביבו נחש, לנחות למאיה ירד למים, ולסחוף דיקולה הרישה ויכפה סל מעל לראש הנחש, ולהט כמיני, ויוריד את הסל בנחת לצד הנחש, ויגרום לנחש לעלות על הסל. כי אם יוחזנו בידו ינתקנו בחוזקה, יכעס הנחש וישכנו. וכיסה לי כילויי כאשר יעלה הנחש על הסל, לישדה למאיה ימהר וישליחו למים, וליסלוק וליתי ויעלה מן המים ויברח. היימן דמיקנאי בי חיביה, מי שנחש כועס עליו ורודף אחריו על ידי שמריח ריח פסיעותיו, יעיקה חברי בהדי אם יש עמו חבר, לרכבי ארבע גרמדי, ירכיב אותו חבירו עליו ארבע עמות כדי שיפסקו עקבותיו ולא יוכל הנחש להריחו. ולמרות שהוא מריח את ריח פסיעות חברו, הוא לא ירדוף אחריו כי עליו הוא לא כועס. והיא לא לשבר נגרה, ואם אין עמו חבר ידלג חריץ של מים שלא ימצאהו הנחש. או שהכוונה שידלג פסיעה גסה, כדי להרחיק את עקבותיו מהקרקע. והיא לא לאבר נהרה, ואם אין שם חריץ של מים יעבור את הנהר. ובליליה לוטווי לפוריה הארבעה חבייתה. בלילה יניח את מיטתו על ארבע חביות כדי שלא יוכל הנחש לעלות אליו מהר, ושלא יריח אותו הנחש, וניגני בי כוכבי וישקף תחת הכוכבים דהיינו במקום גלוי כדי שלא יענה הנחש דרך הגג, ויפיל עצמו עליו. ולתיי ארבעה שונרי, יביא ארבעה חתולים, וליסרינו בארבעה קרי דפוריה, ויקשור אותם לארבע רגלי המיטה. ולתיי שחפי ולישדהתם, ויביא ענפים וקסמים וכל דבר המקשקש, ויזרקם סביב למיטתו, דחישם הקהלי, שכאשר ישמעו החתולים את כל הנחש כשיעבור עליהם, אחלה להם, יאכלו אותו. היימן דראית הבטרי, מי שנחש רץ אחריו לראה את בי חלטה, ירוץ בין החולות שאין הנחש יכול לרוץ שם, וכך יחזור הנחש לאחוריו. היית את הדחז יחיב יא אישה, רואה נחש ולא ידע. היא יאיב דעתי אילויה, היא לא יאיב דעתה אילויה, היא לא יודעת אם דעתו של הנחש עליה לתאוות תשמיש או לא. תשלח מנה וניש די קמי, תפשוט בגדיה ותשליחם לפניו. אם יקרח בהו, אם הנחש נכנס לתוך בגדיה ונקרח בהם, דעתי אילויה, דעתו עליה. והיא לא יאיב דעתה אילויה, ואם אינו נכנס לבגדיה, אין דעתו עליה לתשמיש. מה היא תקנת? מה תקנת עם דעתו עליה? תשמש קמי, תשמש לפניו עם בעלה כדי שתתגנה בפניו. היא כדאמרי יש אומרים כל שכן דתקף ליצרי. אם תשמש לפניו, כל שכן שיתגבר יצרו ויתאבל לה יותר. אלא תשקול ממה זיה ומתופרה ותשדה בי. תיקח מסערותיה ומציפורניה ותשליחם עליו, ותימה ותאמר, דשתנה אנה, דרך נשים לי. וזהו לחש באלמה, אומר רשי, דשתנה ראשי תיבות דרך נשים. והחידה מסביר את סברת המחלוקת, שהדעה הראשונה סברה שכיוון שתחילת קלקולו של הנחש היה כאשר ראה את אדם הראשון, וחווה עוסקים בתשמיש ואז נתאבל והלך ופיתה את חווה עד שנתגלגל מכך את אדם הראשון, כמה מבואר במדרש, לכן כאשר הנחש רואה דבר זה נכנס בלעור פחד ופורש מהאישה, ואילו האיקה דאמרי סברו שעד הרבה, כיוון שנכשל בזה הנחש, כל שכן שכאשר יראה את הדבר הזה תתגבר תאוותו לפניו. והגמרא אומרת שדשתנה זה לחש שמסלק את הנחש, ולכן כשלבן רדף אחרי יעקב, בבואו לאוהל רחל, אמרה לו רחל כי דרך נשים לי, כי ברדיפתו אחר רחל נחשב לבן לנחש הרודף אחר האישה, והלחש הזה מסלק את הנחש, כמבואר כאן בגמרא, כך אומר המגלה עמוקות בפרשת וייצא, בשם חכם אחד. מספרת הגמרא, היא תתה דאיל בי חיביה, אישה שנחש מתאבלה נכנס בה כולו באותו מקום, לפסעוה יפסקו את רגליה ולטבועה תרתי חבייתה, ויושיבו אותה על שתי חביות, מקצתה על זו ומקצתה על זו, כדי שתיפתח רחמה, ולהייתי ביסרה שמינה ולישדה הגומרי, ויביאו בשר שמן ויניחו על הגחלים כדי שיעלה הריח, ולהייתי הגנה דתחלה יביאו סל מלא מן הצמח שחליים, וחמרה ריחנתנה, יין שיש בו ריח טוב, ולו תבועתם ויניחום על הקרקע תחת מושבה, ולתריקינו בהדי הדדה ויערבו את היין והשחליים יחד כדי שיעלה הריח, ולנקו צוותה בידה ותאחוז האישה צוות בידה, דחימירך ריח הנפיק ועתיק אשר יריח הנחש את הריח יצא ותתפסנו בו, ולישקלה וליקלי בנורה ותיקח את הנחש ותשרפנו באש, דהי לא, אם היא לא תשרוף אותו, עד הרילוי הוא יחזור אליה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, כל האוכלין אוכל אדם לרפואה וכל המשקין שותה. מבררת הגמרא, מה בא לרבות הכלל הזה? כל האוכלין ששנינו במשנתנו שאוכל אדם לרפואה בשבת לעיתוי ימי, מה הוא בא לרבות? משיבה הגמרא לעיתוי, הוא בא לרבות שמותר לאכול בשבת תחול שמרפא לשיניים, ואף על פי שמזיק לבני מעיים, וכן שמותר לאכול קרשינין שמרפא לבני מעיים, ואף על פי שמזיק לשיניים. שהיינו אומרים, כיוון שהם מזיקים לשיניים ולבני המעיים, אין הדרך לאוכלם אלא לרפואה שיש בהם, ומוכח הדבר שעושה לרפואה בשבת ואסור. לכן משמיעה לנו המשנה שמותר, כיוון שמכל מקום האכל בריאים הוא ואינו ניכר שהוא לרפואה. מבררת הגמרא מה בהמשך דברי המשנה וכל המשקין שותה לרבות. מבררת הגמרא, כל המשקין ששנינו במשנתנו ששותה אדם לרפואה לעיתוי ימי, מה הוא בא לרבות? משיבה הגמרא לעיתוי ימי צלפין בחומץ. זה בא לרבות את מי הצלף שהוא כבוש בחומץ, שאף ששותים אותו גם לרפואה, מותר לשתותו בשבת כיוון שהוא משקה בריאים. צלף ומין אילן, ושלושה מיני אוכל יש בפירותיו, אביונות, כפריסין ולולבין. כובשים בחומץ את הכפריסין ושותים לרפואה, כך אומר פסקי הריד. אמר לרבינה לרב, אמרו לשתות מי רגליים לרפואה בשבת. אמר לי, תנינה, שנינו במשנתנו כל המשקין שותה, היינו דווקא משקה שהבריאים שותים. ומי רגליים לא שתו אינשי. אנשים אינם רגילים לשתותם ואינם בכלל כל המשקין. ולפיכך אסור לשתותם בשבת, כיוון שמוכח ששותה לרפואה. מכאן מוכיח המורדכי שמותר לשתות מי רגליים בחול לרפואה, שהרי הגמרא מסתפקת, אם מותר לשתותם בשבת, מוכח שביום חול מותר. וכתב החידה שזה מועיל לדבר, ומסורת בידיו שזו רפואה אמיתית דרך טבע. שנינו במשנה וכל המשקין שותה חוץ ממי דקלים. תנה שנינו בברייתא חוץ ממי דקרים. מסבירה הגמרא מאן דתנא, מי ששונה מי דקרים, נקראים כן על שם מעשיהם, שהם דוקרים את המרה ומשלשלים את בני מעיים. היינו, דוקרים את המרירות שמתקבצת בבני מעיים, יוצא דרך בית הרעי. ומבואר במסכת בבא מציעא בדף קוף זין עמוד ב' שהמחלות בגוף באים מהמרה, שהמרירות שבה גדולה ונובעת ומתפשטת בגידין ובעצמות. ומאן דאמר מי דקלים, זה על שם מקומם, שיוצאים מן שני דקלי, משני דקלים. בררת הגמרא, מהי מי דקלים? מהו מי דקלים? אמר רבא בר ברונה, תרתי תלת האיקה במערבה, שתי נטיות של דקלים מן תמרים יש בארץ ישראל, ונפקה עינה דמיה מביניו, ויוצא מעיין מים מבין שניהם. קסה קמה מרפי, הקוס הראשונה ששותה ממים אלו, מרפא את מאב, שיוציא במקצת את הזבל שבמאיים, אידך כששותה את הקוס השנייה משלשל מאוד, ואידך כאשר שותה את הקוס השלישית, כי איך הדאי לי אחי נפקי, כשם שנכנסים אליו המים, כשהם צלולים, כך הם יוצאים צלולים, שהמאיים מתנקים לגמרי על ידי הכוסות הראשונות. אמר אולה לדידי, שתי שיחה דבבלי, אני שתיתי את השיחר שבבבל, ומעלי מניו, ומועיל יותר ממי דקלים אלו, והוא דלא רגיל ב-40 יומין. והוא מועיל דווקא כאשר לא שתה שיחר 40 ימים. מביאה הגמרא דעה נוספת בעניין מי דקרים. רב יוסף אמר, מי דקרים הם זיתום המצרי. ונקראים כך על שם שדוקרים את החולי, וכך עושים אותו, טילטה סערי שליש סעורים, וטילטה קורטמי שליש קרקום, וטילטה מלחה שליש מלח, ושורים אותם יחד וקולים אותם וטוחנים אותם. דעה אחרת בעניין זיתום המצרי, רב פאפה אמר, אין נותנים בזיתום המצרי שליש סעורים, אלא טילטה חיטי שליש חיטים, וטילטה קורטמי שליש קרקום, וטילטה מלחה ושליש מלח, וסימנך הסימן לזכור מי אמר כשנותנים בזיתום המצרים חיטים, ומי אמר שנותנים בו סעורים. סיסני, כלי שנותנים בו תמרים, ושם הכלי הזה שיש בו שתי אותיות סמך, הוא סימן שרב יוסף שיש בשמו סמך אמר, שנותנים בו סעורים, שיש בה סין שנהגת כמו סמך. ואומרים התוסות בדיבור המתחיל סיסני, שהגמרה לא אמרה וסימנך סמך סמך, כמו שנאמר למשל לאיל בדף סמך וב עמוד א', כיוון שסעורים לא כתוב בסמך ורק בהיגוי הסין והסמך שווים. אבל סיסני אפשר לכתוב גם בסמך וגם בסין. ושתה לו בן דיפחה לעצרת ושותה את הזיתום המצרי בין פסח לעצרת דקמית, מישהו עצור בנקביו מרפלי משלשלו, ודרפי מישהו משלשל קמית לי, גורם לו לעצירות. שנינו במשנה וכל המשקין שותה חוץ ממי דקלים וכוס עיקרין. מברר את הגמרא, מהי כוס עיקרין? אמר רבי יוחנן, לייתי מתקל זוזה יביאו במשקל זוז קומה אלכסנדריה, שרף אילנות של אלכסנדריה ומתקל זוז גב יגילה, וכן יביאו במשקל זוז צריף שמוציאים אותו מן הקרקע וצובעים בו בגדים ומשי, כך רשי במסכת כתובות בדף אינטט, ומתקל זוז הקורקם הרשקה, ובמשקל זוז קרקום הגדל בגינה, ולשחיקינו בהדי הדדי יקטשום יחד לזווה, אם הוא נותן אותה לזווה לרפותה, תלתה בחמרה יערבבו שלושה מינים אלו ביין. אילו הרמב"ם בפירוש המשניות פירש שיתנו לזווה לשתות שלוש כוסות מסממנים אלו ביין ותתרפא. ולא מעקרה ואינה נעיקרת, לא הופכת להיות עקרה מלהוליד לפי שהיין מפיג את חוזקם של הסממנים הללו. לירקונה, לרפות חולי של ירקון, היינו מן חולי שפניו מוריקות והופכות לכמרי ירק השדה, טרין בשיחה יערבבו, שניים מסממנים אלו בשיחר ומעקר ונעיקר מלהוליד לפי שאין השיחר מפיג את חוזקם של הסממנים. ולכן זה נקרא כוס עיקרין לפי שנעיקר, מלהוליד, הופך להיות עקר. או טעם שנקרא כך מפני שקודשים בתוכו עיקרי ירקות ובסמים, כפי שפירש רשי במשנה. הוא אומר התוסות יום טוב, שאף על פי שהוא מרפא את הזווה ולא מהופך אותה להכרה, זה נקרא כוס עיקרין כדי שיהיה מפורסם בשם הזה ויזהרו בני אדם מלשתותו, וישתדלו אחרי רפואות אחרות לחולאים הללו. חוזרת הגמרא לדברי רבי יוחנן בעניין רפואת הזווה. רבי יוחנן אמר להי, לזווה תלתה בחמרה ולא מעקרה. לזווה יערבבו שלושה מינים אלו ביין, והיא לא תהפוך להיות עקרה, כי היין מפיג את חוזקם של הסממנים הללו. מביאה הגמרא רפואות נוספות לזווה, והיא לא, אם אין לו סממנים אלו שלו, היא לא. לי תתלתה יביאו שלושה קפיזי, כלים המחזיקים שלושה לוגים כל אחד, והרשב"ם במסכת בבא בתרא בדף צדי, פירש בשם יש מפרשים שכל כלי מחזיק לוג אחד, ויחד שלושה קפיזי מחזיקים שלושה לוגים, מלאים בשם קי פרסאי, בצלים פרסים שגדולים הם, ונשלוק בחמרה ישלקום ביין, ונשקיה ונימלה ישקו אותה בזה, ויאמרו לה, קום מזובך, חדלי מזובך, והיא לא, אם זה לא מועיל, לא תווה יושיבו הפרשת דרכים, ולינקת הקסה דחמרה בידה, תוחז כוס יין בידה, ולייתי איניש מאחורה, וליבעתה, יבוא אדם מאחוריה, ויפחיד אותה בלא ידיעתה פתאום, ולימלה ויאמרו לה, קום מזובך, והיא לא, אם זה לא יועיל, הייתה בונה דקמונה, יביאו מלוא אגרוף, היינו מלוא היד כשהיא כפופה באצבעותיה כמון, ובונה דמוריקה ומלוא אגרוף של קרקום, ובונה דשבליליטה, מלוא אגרוף טלטן, מין קטנית ונותנים ממנו בקדירה ליתן טעם בתבשיל, אומר רש"י במסכת ביצה בדף ג', ונשלוק בחמרה וישלקום ביין ונשקיה, וישקו אותה בזה את הזווה, ונימלה יאמרו לה, קום מזובייך, חדלי מזובך, והיא לא, אם זה לא יועיל, הייתי שיטין, שידדנה יביאו 60 כיסויי חביות העשויים איטית, וישרו אותם במים שהתרקחו, ולשפיה, וישפשפו את הזווה בהם, כלומר ישפשפוה בכיסויי החביות, לאחר שישרו אותם במים והטיט שלהם יתרקח, ולימלה יאמרו לה, קום מזובך, והיא לא, אם זה לא יועיל, הייתי פשטינה, יביאו מנסף שאינו גדל לגובה, אלא מתפשט על גבי הקרקע, ולישלוק בחמרה ולשפיה, ישלקום ביין וישפשפו את הזווה בהם, ונימלה יאמרו לה, קום מזובך, והיא לא, אם זה לא יועיל, הייתי חרנוגה, דאיקתא רומיתא, יביאו מן עשב הגדל בין הקוצים הנקרא רומיתא, וליקל להישרפו הוא ולסבע בשחקי דקיטנה בקייטה, יקחו אותו, את האיפר, בבלעי בגדי פשטן שהם מקררים בקיץ, ובשחקי דאמר גופנה בסטיבה, בשחקי צמר גפן שמחממים בחורף. וכאן לא נתבהר מה לעשות עם הבגדים הללו, עם האפר, האם תלבשם או אופן אחר. ובמסכת עבודה זרה בדף כוח עמוד ב' מובאת הרפואה הזו לכל אי אחר, ושם מתבאר באופן מפורט אופן הרפואה. והיא לא, אם זה לא יועיל לכרי שבע בירי, יכרו שבע גומות וליקלה בהו שבישתה ילדה דאורלה. ישרפו בהם זמורות של גפן ילדה שהיא עדיין אורלה, ולינקתה קסה דחמרה בידה, תוחז הזווה כוס של יין בידה ותישב על הגומה, ולוקמה מהה ולוטווהה ולוקמה מהה ולוטווהה, יעמידו אותה מגומה זו ויושיבו על האחרת. שוב יעמידו אותה מגומה זו ויושיבו על האחרת, כך יעשו על כל שבע הגומות, ועל כל חדה וחדה, על כל עמידה ועמידה מהגומה, לימלה יאמרו לה, קום מזובייך, עמדי מזובך, והיא לא, אם זה לא יועיל, לייטי סמידה יביאו סולת וליסקה מפלגה לתתאי, יסוחו ממנו את הזווה מחצי גופה ולמטה, ולימלה, קום מזובך, עמדי מזובך, והיא לא, אם זה לא יועיל, לייטי ביעתה דנעמיתה, יביאו ביצה של בת יענה, וליקלה ישרפו אותה וליסבה בשחקי דקיטנה בקייטה, יקחו את האפר בבלעי בגדי פשטן בקיץ, ובשחקי דאמר גופנה בסטיבה, בשחקי צמר גפן בחורף, והיא לא, לפתח לחבית הדחמרה לשמה, יפתחו חבית יין בשבילה, כלומר שתשתה הרבה יין תמיד, והיא לא, אם זה לא יועיל, לינקת סערתה דמשתקחת בקפותה דקודנה חיוורה, תוחז בידה שעורה נמצאת בגללי פרידה לבנה, היא נקתה חד יומה אם תוחז אותה בידה יום אחד, ויש גורסים, היא נקתה חד נימה, ופירושו אם תוחז גרעין אחד של שעורה, פסקה תרי יומי, תפסוק מזובה יומיים, והיא נקתה תרי יומי, פסקה תלת היומי, ואם תוחז אותה יומיים, תפסוק מזובה שלושה ימים, והיא נקתה תלת היומה, אם תוחז אותה שלושה ימים, או שלושה גרעינים, כפי הגרסה השנייה, תפסוק מזובה לעולם. שנינו לאל בדף קוף יוד עמוד א', שרבי יוחנן אמר לירקונה, טרין בשיחה ומעקר, לרפואת חולי של ירקון אשתה, שניים מתוך שלושה מינים, שרף אילנות מאלכסנדריה, צריף וקרקום של גינה בשיחר, ואז הוא הופך להיות עקר מלהוליד. מביאה הגמרא רפואות נוספות לירקון, והיא לא, אם אין לו מינים אילו, או שעשה זאת ולא היא לא, לי תראי שדשיבוטה דמילך יביאו ראש דג ששמו שיבוטה, שהוא מלוח ולישלוק בשיחרה ולישתי, וישלקהו בשיחר וישתה את זה. והיא לא, אם אין לו את המינים הללו שעשה ולא הועיל, לי תמונין את הקמצי יביאו ציר של חגבים. והיא לקה, ואם אין מונין את הקמצי, אין לו ציר של חגבים. לי תמונין את הנקירי, יביא ציר של מין עופות קטנים הנקראים נקירי, ולאי ללווי בני ולישפי. ויכניסו את החולה לבית מרחץ וישפשפו בו את הציר. וילק הבי בני וימן בית מרחץ לוקמי בין תנור לגודה יעמידו בין התנור לקיר, במקום חם שיזיע ויצא החולי. אמר רבי יוחנן הרוצה שיחממנו לזה החולה, כדי שיצא ממנו החולי יקנחנו יעטפנו בסדינו היטב, או בסדין של אחר שחולה בחולי הזה. רבך בר יוסף חש בי חלה לא עלינו בחולי הירקון, עבד ליסה לו רבקען הרפואה זו בסדין, היא תסי ונתרפה, והיא לא, אם אין לו את המינים הללו שעשה ולא הועיל, לי תתלת הכפי זה יביאו שלושה כלים המחזיקים שלושה לוגין כל אחד מלאים בתמרי פרסייתה, תמרים טובים ומבושלים, ותלת הכפי זה דקירה דנשטרופי, שלושה כלים כאלו מלאים בשעבה נוטפת מכברת שנתמלה על גדותיה, ותלת הכפי זה העל התולענה, ושלושה כלים כאלו מלאים במין שורש עשב, ששמו אוהל והוא אדום, ולשליקינו בשיחה ולשתי, וישלקהו בשיחר וישתנו החולה. והיא לא, אם אין לו את החומרים הללו, או שעשה ולא הועיל, לא יתעיל לבר חמרה, יביאו עיר, חמור קטן בין התונות, ולגלח מציאת הדרישה יגלח החולה את אמצעית ראשו, ולשבק בי דמה מהפוטי, ויקיז לעיר דם ממצחו, ולוט וירישה, וישפוך את הדם על התגלחת שבראשו, ולזהר מעיני, יזהר שלא ייכנס מהדם הזה בעיניו, דלא לסם אליהו, שלא יתעבר. והיא לא, אם אין לו את החומרים הללו, שעשה ולא הועיל, לא יתרישה דברחה דמנח בקיפשה, יביאו ראש איל כבוש בחומץ או בציר, ולישלוק בשיחה ולישתי, ישלקהו בשיחר וישתנו, והיא לא, אם אין לו את החומרים הללו, או שניסה, וזה לא הועיל, לא יתדבר אחר חוטרנה, יביאו חזיר מנומר בחברבורות, ולקרי ולוט ויליבי, יקראהו ויתנאו על ליבו של החולה, והיא לא, אם ניסה, ולא הועיל, או שלא היו את החומרים הללו, לא יתיקרתי מקבקות הדמי שרי, יביאו קרישין מאמצע הרוגה שהם חריפים ויוכלנו. מביאה הגמרא מעשה בעניין רפואת הקרישין לירקון. ההוא תאי היה סוחר ערבי דחשבי, שחש בחולי ירקון, אמר לי הערבי לגינאי, לבעל גינה, שמוכר ירקות, שכל גלימאי תולת עליתי, ואהב לי מישר הדקרתי, ואהבה לי בעבור זה הרוגה של קרתי. יאיב לי, הביא לו ואכלה. אמר לי, אושלן גלימח, אשילני את התלית והיגני בי קלי, ואשען במעט. יקרח גנה בי נקרח בתלית וישן בה קדי חמם, כאשר התחמם וקם, נפל פורטה פורטה מיני, נפלו מהתלית חתיכות דקות מחום שריפת החולי שיצא יחד עם הזע. חוזרת הגמרא לדון בדברי רבי יוחנן בעניין כוס עיקרין. רבי יוחנן אמר לאלה עירקונה לחולי העירקון טרין בשיחה ומעקר. אשתי שניים מתוך שלושה מינים שרף אילנות מאלכסנדריה הצריף וקרקום של גינה בשיחר, הוא הופך להיות עקר מלהוליד. מקשה הגמרא ומישרי וכי מותר לשתות כוס עיקרין ולעקר מלהוליד? והתניא הרי שנינו בברייתא מניין לסירוס באדם שהוא אסור לעשותו, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כ"ד, לגבי האיסור להקריב בהמה מסורסת, ומעוך וחטות ונתוק וחרוט, לא תקריבו להשם ובארצכם לא תעשו, דהיינו בהמה שסירסוה באחד מן האופנים הללו, אסור להקריבה למזבח, וכן לא תעשו כן לסרס בהמה וחיה, ודורשים את הפסוק כאילו כתוב בו, בכם לא תעשו, והיינו שאסור לעשות דברים אלו באדם ולסרסו. דברי רבי חנינה, הרי שאסור לסרס אדם, וכיצד מותר לשתות כוס עיקרין? תרץ את הגמרא, אני מילי דברים אלו שאסור לאדם לסרס עצמו, אינם אלא איך דקה מכוון, רק שהוא מתכוון לסרס על ידי מעשה בעבר ההולדה עצמו. האחה, מעצמו הוא, כאן אינו עושה מעשה סירוס בעבר עצמו, אלא רק שותה כוס עיקרין וממילא מסתרס. ואמר רבי יוחנן, הרוצה שיסרס תרנגול, איטול קורבלתו, ומסתרס מאליו, הרי שמותר ליטול את קרבולת התרנגול כדי לסרסו כיוון שאינו מסרס בעבר ההולדה עצמו, ואם כן, מותר גם כן לשתות כוס עיקרין. דוחה הגמרא והאמר רבשי, ליטול קרבולת לתרנגול אין זה סירוס, אלא רימות רוח הודנקית עלי. יש לתרנגול גסות הרוח מקרבולתו, וכשניטל ממנו קרבולתו הוא מתאבל ואינו משמש. אבל סירוס אסור אפילו כאשר נעשה ממילא, אלא מתרץ את הגמרא היתר לשתות כוס של עיקרין, ובסריס, רק באדם שכבר נסתרס קודם, שאין השתייה מעקרת אותו. מקשה הגמרא שאף לסריס אסור לשתות כוס עיקרין. ואמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, הכל מודים, כלומר גם הסוברים שמותר לעשות מום בבחור שהוא כבר בעל מום, בחור בהמה טהורה, הרי הוא קדוש להקרבה ונשחט באזרה והבשר נאכל לכהנים בירושלים. אם יש בו מום, בין שנולד במומו, בין שנפל בו מום אחר שהיה תמים, הרי הוא מתנה לכהן ויכול לאוכלו בכל מקום או למוכרו או להכילו למי שירצה. והתורה אוסרת להטיל בו מום, שנאמר כל מום לא יהיה בו. דרשו חכמים על המילים לא יהיה בו, לא יהיה בו, דהיינו שלא יעשה בו מום. הוא חגאון בחור שיש לו ריבוי דם, שהרי הוא בעל מום שוודאי ימות מחמת ריבוי הדם, מותר להקיס דמו ולעשות בו מום. ונסביר, יש מחלוקת הנעים במסכת בחורות דף למד ג' עמוד ב', האם מותר לעשות מום לבחור שהוא כבר בעל מום. הוא חגאון שיש לו ריבוי דם, שהרי הוא בעל מום שוודאי ימות מחמת ריבוי הדם. יש מי שסובר שאסור לעשות בו מום נוסף, שנאמר כל מום לא יהיה בו, ודורשים מהמילה כל, שאף אם הוא בעל מום אסור לעשות בו מום נוסף. יש מי שסובר שמותר להקיס דמו במקום שעושה מום, אם הוא כבר בעל מום, משום שנאמר תמים יהיה לרצון, כל מום לא יהיה בו. שמשמע שרק מי שהוא תמים אסור לעשות בו מום, אבל מי שהוא בעל מום, אין איסור לעשות בו מום נוסף. אז גם אלו שסוברים שמותר לעשות מום בבחור שהוא כבר בעל מום, הוא חגון בחור שיש לו ריבוי דם, מודים במחמץ את המנחה אחר מחמץ שהוא חייב. התורה אוסרת לעשות את המנחה בחימוץ, שנאמר כל המנחה אשר תקריבו להשם לא תעשה חמץ. הוא חגון שהראשון לש את המנחה בחימוץ, ובא השני וערכה בחימוץ, והשלישי הפאה בחימוץ, כולם חייבים. שנאמר בספר ויקרא פרק ו' פסוק י' לא תאפה חמץ, וכן נאמר לא תעשה חמץ. דרשו מכך במסכת מנחות בדף נ"ה עמוד ב', שבא ללמד שהלש והעורך והעופה בחימוץ חייב על כל אחת ואחת. שהרי איסור אפייה בחמץ הוא בכלל איסור עשייה בחמץ, ומדוע כתבה התורה איסור אפייה בפני עצמו? כדי להקיש ולהשוות את כל עשיות המנחה לאפייתה. מה האפייה מיוחדת שמעשה חשוב בפני עצמה, וחייבים עליה בפני עצמה? שהרי התורה כתבה את איסור אפייה בפני עצמו, אף לשתה ועריכתה שהם מעשים חשובים, חייב עליהם בפני עצמם. ואם לש וערך ואפה בחימוץ, חייב על כל אחת ואחת בפני עצמה. ודבר זה נלמד באחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שכל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, כמבואר במסכת מנחות בדף נ"ה עמוד ב'. ולכן כולם מודים שמחמץ אחר מחמץ חייב, שכן התורה ריבתה שחייב על כל עשיות המנחה בחימוץ, ואף שהשני ערך אחר שכבר החמיץ הראשון בלישה, והשלישי הפאה בחימוץ אחריהם, כולם חייבים. וכן הכל מודים במסרס אחר מסרס שהוא חייב, שנאמר הוא מאוך וחטוט ונתוק וחרוט לא תקריבו להשם, ובארצכם לא תעשו. והרי אם על קרוט שחותך הביצים ומשאירן תלויים ולא מנתקן לגמרי, חייב על נתוק שמנתקן לגמרי, לא כל שכן שחייב. אלא מה החידוש בנתוק שחייב? להביא נותק אחר קורט שהוא חייב על שנתקן. אף שכבר נחרט מקודם והוא סריס, גם כן חייב אם הוא ניתק לגמרי. הרי שיש איסור לסרס אף את הסריס, ואם כן, אי אפשר לומר שהיתר לשתות כוס עיקרין מדובר על אדם שהוא כבר סריס, שהרי אם הוא ישתה את הכוס עיקרין, הוא יעבור שוב על איסור. שואל הרמב"ן, לכאורה מדוע יהיה אסור לסריס לשתות כוס עיקרין משום מסרס אחר מסרס? הרי איסור מסרס אחר מסרס נאמר דווקא כאשר בסירוס השני הוא מוסיף ומחדש דבר שלא היה בסירוס הראשון, וכפי שנלמד מהפסוק, הוא מאוך וחטוט להביא נותק אחר קורט, שבפעולת הנתיקה הוא מוסיף קלקול והשחטה לקריטה שהייתה לפני כן. וכן במחמץ אחר מחמץ, מדובר כשהראשון לש והשני עורך או אופה, שהתורה הקפידה אף שלא יערכו יעפו בחימוץ. אבל סריס, השוטה קוסי קרין, אין שום תוספת מעשה בכך. ולמה התחייב? מתרץ הרמב"ן שמדובר בסריס שאינו מוליד, אבל עדיין הוא מתהווה ובועל. וכעת על ידי הקוס עיקרין הוא נעקר לגמרי, ושוב אינו מתקשה ואינו יכול להיות נזקק לנשים. ואם כן, יש בשתיית כוס העיקרין תוספת סירוס. ולכן שואלת הגמרא, מדוע אמרנו שלסריס מותר לשתות כוס עיקרין? תרץ את הגמרא והלה, היתר לשתות כוס עיקרין נאמר בזקן שאינו מוליד יותר ומותר לסרסו. ואף שמסרס אחר מסרס חייו, דווקא שם גזירת הכתוב, וכיוון שמתחילה נעשה לידי סירוס, אסור להוסיף ולסרסו. אבל זקנה אינה סירוס, אלא שאינו מוליד ואין איסור לסרסו. ולא הרשב"א כתב שהתורה אוסרת רק מסרס אחר מסרס משום שאין ניכר בו שהוא סריס, שכל בחור כמותו מוליד ונראה כמסרסו עכשיו, אבל זקן שניכר בו שאינו ראוי להוליד לא הקפידה התורה על סירוסו. מקשה הגמרא על התירוץ שזקן מותר לשתות כוס עיקרין, ואמר רבי יוחנן, הרי אמר רבי יוחנן הן הן הרפואות האמורות במסכת גיטין בדף עין עמוד א', למי שאין לו כוח לשמש החזירוני לנערותי לאחר שזקנתי שאוכל לשמש. בגיטין בדף עין מביאה הגמרא רפואה למי שאין לו כוח לשמש, ואמר על זה רבי יוחנן שרפואה זו הועילה לו בזקנותו שיוכל לשמש, הרי שגם זקן יכול לחזור ולהוליד, ואם כן אסור לסרסו. מתרץ את הגמרא, אלא היתר לשתות כוס עיקרין נאמר באישה, היא לא מצווה בפריה ורבייה, וממילא אין איסור שתעקר, שתהפוך להיות עקרה. אישה אינה מצווה בפריה וריביה, משום שכתוב בספר בראשית, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. דורשת הגמרא במסכת יבמות בדף סמכי עמוד ב', שרק איש שדרכו לצאת למלחמות ולכבוש ארצות חייב במצוות פריה וריביה. אבל אישה שאין דרכה לכבוש אינה מצווה. וממילא גם אין בה איסור סירוס, כי איסור סירוס שייך רק במי שחייב בפריה ורביה. שואל המלכת חינוך במצווה ריש צדי א', כיצד ניתן לומר שאיסור סירוס תלוי במצוות פריה ורביה? הרי גם בבעלי חיים יש איסור סירוס, ואין להם מצוות פריה ורביה. ולכן כתב שכוונת הגמרא לתרץ שהתורה לא אסרה סירוס באישה כלל, ואין הטעם משום שאינה מצווה בפריה ורביה, אלא שאיסור סירוס נאמר רק לאיש ולא לאישה. מקשה הגמרא לתירוץ שלאישה מותר לשתות כוס עיקרין, ולרבי יוחנן בברוקדה אמר על שניהם, על האיש ועל האישה, הוא אומר, הכתוב אומר, בספר בראשית פרק א' פסוק כוח, ויברך אותם אלוקים, ויאמר להם אלוקים פרו ורבו, שכן הפסוק נאמר בלשון רבים, כדי ללמד שגם אישה מצווה בפריה ורביה, מה איקה למימר? איך לשיטתו נבהר את היתר לשתות כוס עיקרין, הרי גם אישה מצווה בפריה ורביה, ואם כן יש בה איסור סירוס. מתרץ את הגמרא אל היתר לשתות כוס עיקרין, נאמר בסקינה שאינה יכולה ללדת, ועל כן אין בה איסור סירוס. ואף שלגבי זקן אמרו בגמרא שיש בו איסור סירוס, משום שיכול לחזור לקדמותו וללדת על ידי רפואה, זקנה אינה חוזרת לקדמותה, אלא על ידי נס, ועל כן אין בה איסור סירוס, אומר הריטב"א. הנה מאופן נוסף, מדובר בעקרה שאינה יכולה ללדת, ולפיכך אין בה איסור סירוס. ואין בה איסור סירוס אחר מסרס, כיוון שמעולם לא הייתה ראויה להוליד, ורק בסריס שכבר היה ראוי להוליד ונסתרס, יש איסור לסרסו שוב. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וריי, הגענו למשנה בדף קוף י' א' עמוד א'. המשנה ממשיכה לעסוק בדיני רפואה בשבת. אומרת המשנה, חושש בשיניו, חש כאב בשיניו, לא יגמע בהם, לא ימלא פיו את החומץ. ויגמע, אומר הרמב"א בפירוש המשניות ומלשון, הגמעיני נא מעט מים. אז החושש בשיניו לא יגמע בהם את החומץ, משום שאין דרך הבריאים לגמע חומץ ומוכח שעושה כן לרפואה. ובמסכת עבודה זרה בדף כוח עמוד א' מסתפקת הגמרא עם כאב שיניים וכמכה של חלל, חלל הגוף שמחללים עליהם את השבת, ולפי זה חושש הכוונה שיש לו קצת מחושים בשיניים, ואינו כואב לו כל כך, ולכן אסור לגמע את החומץ, אבל אם כואב לו מאוד, מחללים עליהם את השבת. או שכאב שיניים אינו מכה של חלל ואין מחללים עליהם את השבת, אף שמאוד כואב לו, וחושש הכוונה, אף שמאוד כואב לו, אסור לגמע את החומץ ולא נפשט שם הספק. ולהלכה פוסקים הטור והשולחן ערוך באורח חיים סימן שין כ"ח, שכאב שיניים הוא כמכה של חלל ומחללים עליהם את השבת, משום ספק נפשות להקל. וכפי שבייר הבית יוסף, והיינו דווקא כאשר כואב לו מאוד וחלה כל גופו על ידי הכאב הזה, כמבואר במשנה ברורה, בסעיף קטן ח'. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל מטבל הוא מאכלו ופיתו בחומץ כדרכו, ואם נתרפא על ידי כך נתרפא. החושש במותניו לא יסוך בהם יין וחומץ, לפי שאין סחים אותם אלא לרפואה, אבל סחו את השמן, שכן הדרך לסוך שמן גם בלא מכה, ולא שמן ורד, שמן שמתבשלים בו הורדים הרבה ימים בשמש ורפואה ידועה, כך אומר הרן, ולא שמן ורד משום שהוא יקר ואינו מצוי ואין דרך הבריאים לסוחו ומוכח שסח לרפואה. אבל בני מלאכים סחין שמן ורד על מכותיהן, שכן דרכן לסוח אותו בחול גם בלא מכה. רבי שמעון אומר, כל ישראל בני מלאכים הם, ומותרים לסוח בשמן ורד. רבי שמעון, הכוונה לרבי שמעון בר יוחאי, סובר שלא מצינו בבני אדם השווים לגמרי, שיהיה דבר שמותר לזה ואסור לזה. וכיוון שרבי שמעון בר יוחאי סובר שכל ישראל בני מלאכים הם, אם כן כולם שווים, ואם מותר לבני מלאכים משום שדרכם לסוח שמן ורד באף בחול, מותר גם לכל ישראל. ואת רבי שמעון בר יוחאי עם אמרתו הזו, שכל ישראל בני מלאכים, הם פגשנו לאל בדף סמך זין במסכת שבת, בדיוק ביום ההילולה שלו, לג בעומר, תשפ"ה. השתבח שמו הגדול עד. זוהי המשנה שלנו בדף קוף י' א' עמוד א', איך הייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. מקשה הגמרא על המשנה, רמי להיקשה לו רב אחא אריכא דאור רב אחא בר פפא לרבי אבאו. תנן שנינו במשנתנו, החושש בשיניו לא יגמע בהם את החומץ. למאמרה, אם ניתן לומר, דה חומץ מעלי לשיניים? חומץ מועיל לשיניים, כי המשנה אוסרת לגמע חומץ בשבת, כיוון שמוכח שעושה כן לרפואה. והכתיב נאמר בספר משלי פרק י' פסוק חבב, כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים, כן אעצל לשולחיו. כלומר, כשם שהחומץ מזיק לשיניים, כך אעצל מזיק לשולחיו. הרי לנו שחומץ מזיק לשיניים. תרץ את הגמרא לוקשיא, אין סתירה, החומץ שנאמר בפסוק שהוא קשה לשיניים מדובר בקיוע דפיירה, ביין העשוי מענבים שלא נתבשלו כל צורכם, החומץ שבמשנה שמועיל מדובר בחלה, בחומץ העשוי מיין טוב שהחמיץ והוא כן מועיל לשיניים. תירוץ נוסף, היא בית אימא אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, אבא בחלה. גם בפסוק וגם במשנה מדובר בחומץ העשוי מיין טוב שהחמיץ ולא קשה, המשנה עוסקת באופן דאיקה שיש לו מכה, הפסוק עוסק באופן דלקה מכה, שאין לו מכה. מבארת הגמרא אם איקה מכה, אם יש מכה חומץ מסי, מרפא את המכה ומועיל לו, ואילקה מכה, מרפא. אם אין מכה, מקווץ את הבשר ומזיק לשיניים שהם נרפים ונעשים רחוקים זה לזה. למדנו במשנה, חושש בשיניו בשבת לא יגמע בהם את החומץ. מקשה הגמרא סתירה על המשנה. והתניא הראשונינו בברייתא, חושש בשיניו לא יגמע ופולט את החומץ, כיוון שמוכח שעושה חן לרפואה, אבל מגמע ובולע. אם הוא מגמע ובולע את זה, מותר לעשות זאת בשבת, כי לא מוכח שזה לרפואה. ואילו במשנה משמע שאסור לגמע גם כשבולע. תרץ את הגמרא, אמר אביי, כי תנא נמי מתניתין, גם משנתנו האוסרת לגמע, מדברת במגמע ופולט תנן. מדובר דווקא במגמע ופולט, אבל לגמע ולבלוע מותר. ולפי זה המשנה הייתה יכולה לומר, אבל מגמע ובולע, שזה חידוש יותר גדול מאשר מטבל כדרכו. אלא שנקטה המשנה, אבל מטבל כדרכו, כיוון שכך היה דרכם לעשות. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל, כתנן. ובשיטה מקובצת במסכת ביצה בדף חי פירש, שאכן כוונת המשנה לומר שמותר לגמע ולבלוע, ומה שהמשנה אומרת, אבל מטבל הוא כדרכו, הכוונה שמגמע ובולע, שכל שהוא דרך אכילה, גם בלא פת, נקרא טיבול. מתרץ את הגמרא תירוץ נוסף, רבה אמר אפילו תימא, אפילו אם תאמר שמשנתנו עוסקת במגמע ובולע, והיא אסרה זאת לא קשה, כיוון שכאן בברייתא מדובר במגמע לפני טיבול, לפני שאכל וטבל פיתו בחומץ, ועל כן מותר לבלוע חומץ, כיוון שלא מוכח שעושה כן לרפואה, שכן היה דרכם לטבול בחומץ בסעודתם בכל יום, והרועה אומר, זהו טיבולו וברצונו לאכול חומץ. כאן, במשנתנו מדובר לאחר טיבול שכבר סעד וטבל פיתו כל צורכו, ולכן אסור לגמע אף אם בולע, כי מוכח שגומע לרפואה. מקשה הגמרא על רב הסתירה מדבריו במקום אחר. מקשה הגמרא ונימה ונאמר, דה מלפני טיבול שערי, כיוון שלפני טיבול מותר לגמע את החומץ ולבלוע, אז לאחר טיבול נמי שערי, גם לאחר הטיבול יהיה מותר. שאין לך דבר שאסור למקצת השבת ומותר למקצתו. דשמין עלי שערי שמענו לרבה, דאית לי שהוא סובר שאומרים, הועיל והותר לשבת, הותר אף ליום הכיפורים. דאמר רבה, לגבי תבילה ביום הכיפורים, לקמיד דה בשבת שערי, אין דבר שבשבת מותר לעשותו, וביום הכיפורים אסור. ולפיכך, כשם שמותר לטבול בשבת משום שאינו נראה כמתקן עצמו בתבילה, אלא נראה כמתקרר במים, כך גם ביום הכיפורים, אף שיש בו איסור רחיצה, והכל יודעים שמתכוון לתבילה ולתקן עצמו ולא להתקרר במים, מותר לטבול. לפי שאומרים, הועיל דה בשבת שערי, הועיל ובשבת מותר לטבול, ביום הכיפורים נמי שערי, גם כן מותר. ואם כן, אף לגבי טיבול יש לו לרבה לסבור, שאין לך דבר שאסור למקצת השבת ולמקצתו מותר. אז אם מותר לגמי החומץ ולבלוע קודם טיבול, יהיה מותר גם לאחר טיבול. ומקור הדברים לגבי טבילה ביום הכיפורים, זו הגמרא במסכת ביצה בדף י' ז' עמוד ב', שם שנינו במשנה אין מטבילים כלים בשבת, אבל אדם טובל בשבת. שואלת הגמרא מדוע אסור לטבול כלים בשבת, מתרץ רבה משום שנראה כמתקן כלי, אבל אדם אינו נראה כמתקן משום שנראה כרוחץ ומתקרר במים. שואלת הגמרא אמנם בשבת מותר לטבול כיוון שנראה כמתקרר במים, אבל ביום הכיפורים שיש איסור רחיצה משום עינוי, הכל יודעים שאינו רוחץ במים אלא טובל ומתקן את עצמו, ומדוע לא אסרו משום שנראה כמתקן? על זה תרץ רבה, אין באיסורי שבת דבר שהוא מותר בשבת ואסור ביום הכיפורים. הועיל ובשבת מותר, גם ביום הכיפורים מותר. אם כן חוזרים לשאלת הגמרא, הועיל ומותר לגמע חומץ ולבלוע קודם טיבול בשבת, יהיה מותר לגמוע ולבלוע חומץ גם לאחר טיבול. מתרץ את הגמרא, הדרבי רבה מאח. רבה חזר בו ממה שחילק בין גמיעה שקודם טיבול לגמיעה שלאחר טיבול. ואכן הוא סובר, אם מותר לגמע קודם הטיבול, יהיה מותר לדעתו לגמע גם לאחר הטיבול. הוא יתרץ את הסתירה כשיטת אביי שמדובר במשנה במגמע ופולט, שזה אסור בכל מקרה. אז בתחילה תרץ רבה את משנתנו שיש חילוק בין קודם אכילה לאחר אכילה. לאחר מכן חזר בו וסבר שמותר לטבול ביום הכיפורים מדין הועיל, והוא צריך לחזור בו מתירוצו כאן ולתרץ את המשנה כאביי. שואלת הגמרא, מניין לנו שרבה חזר בו מתירוצו כאן? אולי חזר בו מדין הועיל שאמר במסכת ביצה לגבי תפילה ביום הכיפורים? שואלת הגמרא, ממאי דמאח עד הרבה? מניין לנו שחזר בו רבה מתירוצו כאן? דילמה, אולי מהאי עד הרבה? אולי חזר בו ממה שהתיר תפילה ביום הכיפורים, הועיל ומותר בשבת, והוא סובר שלא אומרים הועיל. וביום הכיפורים אסור לטבול, אף שבשבת מותר. ואחרי שחזר בו, תרץ את משנתנו שיש חילוק בין גמיית החומץ קודם אכילה, לבין גמיית החומץ לאחר אכילה. ומסביר רש"י שלפי הבנת הגמרא עכשיו צריך לומר, שבתחילה אמר רב הדין הועיל שמותר לטבול ביום הכיפורים, ולאחר מכן חזר בו וסבר שאסור לטבול ביום הכיפורים משום שלא אומרים הועיל. ואחרי שחזר בו, תרץ את משנתנו שיש חילוק בין גמיית החומץ קודם האכילה, לבין גמיית החומץ לאחר אכילה. תרץ את הגמרא לא סל כדאי איתך, לא יעלה בדעתך לומר שרב הסובר שאסור לטבול ביום הכיפורים. דתניא, שנינו ברייתא, כל חייבי תבילות טובלין כדרכן בין בתשעה באב בין ביום הכיפורים. הרי שמותר לטבול ביום הכיפורים, שאומרים הועיל ובשבת מותר, גם ביום הכיפורים מותר, ואם כן ודאי שחזר בו רבא מתירוצו כאן, שיש חילוק בין קודם טיבול לאחר טיבול, ואמר שבכל מקרה מותר לגמי החומץ ולבלוע אותו בשבת. אז למסקנת הגמרא רבא סובר כי הבעיה שמותר לגמי ולבלוע, גם לאחר טיבול, ובמשנתנו שאסרו לגמי מדובר במגמי ופולט, וכך נפסק להלכה בטור והשולחן ערוך, באור החיים סימן שכ"ח, סעיף למד ב', החושש בשיניו לא יגמי בהם חומץ ויפלוט, אבל מגמי ובולע או מטבל כדרכו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, חושש במותניו בשבת, לא יסוך יין וחומץ, אבל סחו את השמן ולא שמן ורד. בני מלכים סחים שמן ורד על מכותיהם, שכן דרכן לסוך בחול. רבי שמעון אומר, כל ישראל בני מלכים הם, ולכן מותר להם לסוך גם שמן ורד. אמר רבי אבא בר זבדה, אמר רב בשמו של רב, הלכה כרבי שמעון שמותר לכל אדם לסוך שמן ורד. מקשה הגמרא על רב לממרא דרב כרבי שמעון סביר עלי. האם ניתן לומר שרב סובר בכל הלכות שבת כרבי שמעון? הבינה הגמרא שאם רב פוסק כרבי שמעון בשמן ורד, הרי הוא פוסק כמותו בכל הלכות שבת, ועל כך היא מקשה האם ניתן לומר שרב פוסק בכל הלכות שבת כרבי שמעון? ואמר רב שימי ברכי המשמי דרב בשמו של רב, היי מסוכייתא דנזייתא, בגד שכורכים סביב ברז החבית כדי לסתום היטב את הנקב שבו הברז, שהנקב יותר גדול מהברז שמכניסים בו, ולכן כורכים בגד סביב הברז וסותמו היטב כדי שלא ייזל מן החבית החוצה. אסור להדוק ביום התווה, אסור להדק אותו ביום טוב, והוא הדין בשבת משום סוחט. איסור סחיטה בשבת הוא או משום ליבון שמכבס את הבגד, או משום מפרק שהוא תולדה של דש, ולחייבו משום דש שייך דווקא כאשר אין המשקה הנסחט הולך לאיבוד. אבל אם הוא הולך לאיבוד הוא לא דומה לדש, ומשום ליבון שייך דווקא כאשר סוחטו ממים שהבגד מתכבס בו. אבל בשאר המשקים אין שייך בהם משום ליבון, שהרי הם מלכלכים את הבגד ולא מחפשים. ואף שאינו מתכוון לסחוט אלא לסתום את הנקב אסור, שרף סובר בדבר שאין מתכוון כמו רבי יהודה שאוסר ולא כמו רבי שמעון שמתיר. כמבואר במסכת ביצה בדף כ"ג עמוד ב', שנחלקו רבי שמעון ורבי יהודה בדבר שאינו מתכוון, כגון גרירת כיסא, מיטה וספסל, שרבי יהודה סובר שאסור לגרור בשבת מיטה, כיסא וספסל על הארץ, אף שאינו מתכוון לעשות חריץ באדמה, ורבי שמעון סובר שמותר ובלבד שלא יתכוון, הרי שרב אינו סובר. מתרץ את הגמרא בהאי בדין סתימת נקב החבית, אפילו רבי שמעון מודה שזה אסור. דבאי ורב אדמרי תרוויו, שניהם אמרו, והם אמרו את דבריהם לאיל, בדף עין ה' ובדף קוף ג' ולקמן בדף קוף י' ז' ובדף קוף חף, ובדף קוף למד ג' ובדף קוף מם ג', וכן במסכת סוכה בדף למד ג', וכן במסכת כתובות בדף ו', וכן במסכת בחורות בדף חף ה', וכן במסכת ביצה בדף למד ו', וכל המקומות הללו אבאי ורב אמרו, שמודה רבי שמעון, שבדרך כלל סובר שבשבת דבר שאין מתכוון מותר, בפסיק רישא ולא ימות, באומר אחתוך את ראש הבהמה ואיני מתכוון שתמות, שהוא כן חייב, כיוון שוודאי תמות והרי הוא כמתכוון. רבי שמעון סובר שדבר שאינו מתכוון מותר, ודווקא אם אינו עושה ודאי איסור, כגון גורר מיטה או ספסל על גבי קרקע שמותר, ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ, ואף שיש חשש שמה יעשה חריץ. בכל אופן, כיוון שאפשר לגרור מיטה וספסל בלא לעשות חריץ, הרי זה דבר שאין מתכוון ומותר. אבל אם הוא דבר שוודאי יעשה איסור, כגון שחותך ראש בהמה, אף שאינו מתכוון שתמות, חייב גם לשיטת רבי שמעון, כיוון שוודאי תמות, והרי הוא כמתכוון. כל ההסבר הזה ברש"י במסכת סוכה, בדף למד ג' עמוד ב'. אם כן, גם להדק את הנקב בפי החבית, יסבור רבי שמעון שאסור, כיוון שוודאי ישחוט. מקשה הגמרא קושייה נוספת על רב. כיצד פסק רב כרבי שמעון, שלכל אדם מישראל מותר לסוך בשמן ורד בשבת, ומשמע מזה שהוא פוסק כרבי שמעון בכל הלכות שבת? ואמר רב חייא בר אשי, אמר רב בשמו של רב, הלכה כרבי יהודה בדבר שאין מתכוון אסור. ורב חנן ברמי אמר שמואל, הלכה כרבי שמעון שדבר שאין מתכוון מותר. ורב חייא בר אבין מתני לה בלא גברי, שנה את פסק ההלכה בלא שמות האמוראים, שאמרו בשם רב ושמואל, אלא כך הוא שנה. רב אמר הלכה כרבי יהודה ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון, הרי שרב פסק כרבי יהודה, ומדוע בשמן ורד פסק כרבי שמעון שמותר לסוך מזה בשבת? מתרץ את הגמרא, אלא אמר רבה, אני וארי שבחבורת תרגמינה, אנחנו העמדנו וביארנו את דברי רב שלא יהיה קשה עליו. אומנו, מי הוא הארי שבחבורה אליו התכוון רבה? רב חייא בר אבין, שרב אמר הלכה כרבי שמעון שמותר בשמן ורד ולאו מטעמי, אבל לא מאותו טעם שהתיר רבי שמעון. רב אינו סובר בשמן ורד כרבי שמעון, אלא מה שהתיר לסוך שמן ורד בשבת זה מטעם אחר, וממילא יכול לפסוק בהלכות שבת כרבי יהודה בר פלוקטה של רבי שמעון. שואלת הגמרא, מה הכוונה שרב פסק כרבי שמעון ולא מטעמו? מהי הלכה כרבי שמעון ולאו מטעמי? מה הכוונה הלכה כרבי שמעון ולא מטעמו? אילא אם נאמר שהכוונה היא שהלכה כרבי שמעון דשארי שמותר ולאו מטעמי ולא מטעמו של רבי שמעון, דילו רבי שמעון סבר שמן ורד מסי מרפא, ואף על פי כן מותר, משום שכל ישראל בני מלאכים הם, ואין לך דבר שמותר לאחד ואסור לשני, דהיינו לא מצינו בבני אדם השווים לגמרי שיהיה מותר לזה ואסור לזה. וכיוון שרבי שמעון בר יוחאי סובר שכל ישראל בני מלאכים הם, אם כן כולם שווים, ואם מותר לבני מלאכים, מותר גם לכל ישראל לסוך בשמן ורד בשבת. ורב חולק על רבי שמעון ולדעתו אסור, אם זה מרפא, אלא שסבר ששמן ורד לא מסה, הוא לא מרפא כלל, ולכן מותר. אם זה החילוק, וכי אפשר לומר שסבר רב ששמן ורד לא מסי, הוא אינו מרפא? ועמידי קטני מכך ששנינו במשנתנו בני מלאכים סכין על גבי מקותיהן שמן ורד, מכלל דמסי מוכח שאף תנא קמא סובר ששמן ורד מרפא, שאם לא כן מדוע סכים אותו על המכה? אלא מבאר את הגמרא מה הכוונה שרב פסק כרבי שמעון ולא מטעמו, אלא הלכה כרבי שמעון דשארי ולא מטעמי, ולאו מטעמי. דילו רבי שמעון סבר אף על גב דלא שכיח, אף שלא מצוי שמן ורד במקומו של הסך ממנו, כי דמיו יקרים, והכל יודעים שאינו סך אותו בשבת אלא לרפואה, שרי, מתיר זאת רבי שמעון. ואילו רב סבר, איש שכיח אין, אם שמן ורד מצוי וכולם משתמשים בו לסוך בשבת, מותר, ואילו שכיח לא, אסור לסוך ממנו. באתרא דרב, שכיח מישחא דברדא, במקומו של רב היה מצוי שמן ורד לכולם, ולא מוכח שסך לרפואה, לפיכך איתי רב, לסוך שמן ורד ולא משום שהוא סובר כרבי שמעון. אדרן הלך שמונה שרצים, אדרן הלך שמונה שרצים, אדרן הלך שמונה שרצים בלי נדר. סיימנו בסייעת הדשמיה ענקית את הפרק ה-14 במסכת שבת, פרק ששמו שמונה שרצים, פרק שמסתיים בדף קוף י' א' עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ולומדים את המשנה הפותחת את הפרק ה-15 של מסכת שבת, פרק ששמו ואילו קשרים. בפרק הזה התבהרו דיני מלאכות כושר ומתיר שנמנו במשנה לאל בדף עין ג' עמוד א', שמנתה את למתת מלאכות השבת. אומרת המשנה פותחת את הפרק ה-15 במסכת שבת, משנה שמבארת על אילו קשרים חייבים חטאת עם הסעם בשבת, אילו קשרים שהעושים אותם חייבים עליהם חטאת משום מלאכת כושר. קשר הגמלין שקושרים מוליכי הגמלים, וקשר הספנין שקושרים מוליכי הספינות, שהם קשרים המתקיימים לעולם, אבל קשר שאינו יכול להתקיים לעולם, אין חייבים עליו. ומסביר רש"י שמן התורה חייבים על קשירה רק בקשר שיכול להתקיים לעולם, שכן מלאכות שבת נלמדות מהמלאכות שהיו במשכן, והקשרים שהיו במשכן היו קשרים המתקיימים לעולם, שההורגים את העיריות למשכן, אם היה נפסק להם חוט היו קושרים אותו, כמבואר לאל בדף עין דלת עמוד ב'. אומרת המשנה, הוא כשם שהוא חייב חטאת על קישורן, על קשירתם של קשרים אלו משום קושר, כך הוא חייב חטאת על היתרן, על התרתם של הקשרים הללו משום מתיר, אבל אם מתיר קשר שאינו של קיימה, אין חייב על כך חטאת. וגם לגבי מלאכת מתיר, האופן בו הייתה מלאכה זו במשכן ובקשר של קיימה, כמבואר לאל בדף עין דלת עמוד ב', שציידי דג החילזון שמדמו היו עושים את צבע התחילת, היו משתמשים ברשתות העשויות קשרים קשרים שדרכם להתקיים לעולם. היו צריכים לפעמים להתיר את הקשרים ברשתות כדי לקצר אותם או להרחיבם. מסיים את המשנה ואומרת רבי מאיר אומר, כל קשר שהוא יכול להתירו באחת מידיו משום שהוא רפוי ואינו מהודק, אין חייבין עליו על קשירתו ואפילו עם מסעו לקיימה. לדעת רבי מאיר אין חייבים על קשר כזה, אבל אסור לכתחילה לעשותו אם הוא לקיימה. כותב הריטב"א שרבי מאיר אינו חולק על תנא קמא, אלא מפרש את דבריו, אבל הרמב"א בפירוש המשניות, וכן בספר היראים, כתבו שאין הלכה כרבי מאיר, ומבואר שיש כאן מחלוקת, ותנא קמא סובר שחייבים על כזה קשר. זוהי המשנה הפותחת את הפרק ה-15 במסכת שבת, וכאן אנו חותמים את תלמוד תורתנו, בדף קוף יוד, במסכת שבת עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למד. שאלה ראשונה, על איזו נשיכת נחש אין רפואה? שאלה שנייה, האם נחש אוהב שחליים? התשובה בתוספות. שאלה שלישית, האם אפשר בשבת לאכול תחול שטוב לשיניים וקרשינין הטובים לבני מעיים? שאלה רביעית, מה הרפואה הראשונית שעושים לירקונה? שאלה חמישית, מניין יודעים שאסור לסרס אדם? והשאלה האחרונה, איך מסרסים תרנגול? אלה הם השאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה. אודות אשר למדנו היום הזה בסייעת הדשמיה ענקית בתלמוד תורתנו בדף קוף יוד במסכת שבת, ומכאן אל פנינתנו שונה הלכות. בפנינתנו שונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. מי רגליים של אדם מותרים לשתייה ביום חול. המשקה כוס של יקרים לאדם או לשאר בעלי חיים כדי לסרסו, הרי זה אסור ואין לו קין עליו. מותר ליטול קרבולתו של תרנגול, אף על גב שמסתרס על ידי זה, וכל כיוצא בזה, משום שלא עושה כלום באיברי הזרע. זהו שונה הלכות שלנו להיום הקצר, ואנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפינו היומי, בדף קופיות במסכת שבת, עם משנה יומית. פותחים עם משנה יומית, חלק א', סדר זרעים, מסכת תרומות, פרק ד', משנה ד'. המשניות הללו אנחנו לומדים, כי אילו משניות שאין עליהן גמרא, כדי שבסייעתא דשמיא בסיום הש"ס, יהיו בהם תחתנו לא רק את המשניות עם הגמרות, אלא גם את המשניות ללא גמרות. אומרת המשנה, האומר לשלוחו צוות תרום ולא אמר לו כמה היא תרום, תורם כדעתו של בעל הבית, אם השליח יודע שבעל הבית רגיל לתרום בעין יפה, הרי הוא תורם אחד מ-40. אם הבעל הבית רגיל לתרום בעין רעה, יתרום השליח אחד מ-60. ואם בעין בינונית יתרום אחד מ-50. אם השליח אינו יודע דעתו של בעל הבית, תורם כבינונית. אחד מ-50 שהועיל ורוב בני אדם תורמים בעין בינונית, הולכים אחרי הרוב. פיחת 10, אם אותו שליח שאינו יודע דעתו של בעל הבית, תרם אחד מ-60 ונמצא פוחת את התרומה, או הוסיף 10 שתרם אחד מ-40, תרומתו תרומה, שהועיל ותרם כאחד השיעורים שקבעו חכמים, אף על פי שבא בעל הבית ואמר שדעתו אינה נוחה מן השיעור הזה, יכול השליח לומר לו, כך עמדתיך ולכן תרומתו תרומה. אם נתכוון להוסיף אפילו אחת, אבל אם ידע דעתו של בעל הבית והוסיף בכוונה אפילו הוסיף אחת על מה שבעל הבית רגיל לתרום, אין תרומתו תרומה. הועיל ותרם שלא כדעתו של בעל הבית, נתבטלה שליחותו. מסכת תרומות פרק ד' משנה ה', המרבה בתרומה עד כמה רשאי להרבות, נחלקו בזה תנאים. רבי אליעזר אומר, 1 מ-10 עד 10 מהקרי מותר להרבות ולהפריש תרומה כתרומת מעשר, שכן מצינו שתרומת מעשר ששיעורה 1 מ-10 נקראת תרומה, ומכאן שאף תרומה גדולה רשאים להפריש בשיעור 1 מ-10. יתר מכאן, אם הפריש יתר על 1 מ-10, יעשנה תרומת מעשר למקום אחר, שעל התוספת לא חל שם תרומה, והרי היא חולין וחייבת במעשר, וכיוון שהיא מעורבת בתרומה, תקנתה היא שיעשנה מעשר ראשון ויתן הכל ללוי, והלוי יעשה את המעשר הראשון הזה, המעורב בתרומה, תרומת מעשר, על מעשר ראשון שיש לו במקום אחר, ויתן את כל התרומה לכהן. רבי שמעאל אומר, מחצה חולין ומחצה תרומה, יכולו להרבות בתרומה עד מחצית הקרי, שנאמר, ראשית גנחה, כך הוא דורש, דיו לראשית, שיהיה כדגן. רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים, עד שישייר שם חולין. רשאי הוא להרבות ולעשות את רוב הקרי תרומה, עד שלא ישיר ממנו למקצת חולין. מה שכתוב ראשית, היינו שיהיו שיירי הניכרים. ואומנם אם אמר כל גורני תרומה, לא אמר כלום. וההלכה היא כרבי טרפון ורבי עקיבא. זוהי המשנה היומית שלנו, חלק א', וכעת אל המשנה היומית, מפעל המשנה היומית, קביעותה. אצלנו זה משנה יומית חלק ב', ובמסגרת זו אנחנו לומדים את המשניות על פי סדר הש"ס, ואוחזים אנו בסדר קודשים, מסכת מעילה, פרק ד', משנה ו'. ממשיכה המשנה לדון בדיני צירוף של איסורים שונים. העורלה, פירות האילן בשלוש שנותיו הראשונות, האסורים באכילה ובהנאה, וכילי הכרם תבואה וירקות שנזרעו בכרם שכל הגידולים אסורים באכילה ובהנאה, מצטרפים זה עם זה לשיעור כזית ללקוט על אכילתם. רבי שמעון אומר, אינן מצטרפים, כלומר אין צריך לצרפם לשיעור כזית כדי לחייב את האוכל מלקות, כי לוקים על אכילת איסורים אפילו בפחות מכזית. עוברת המשנה לדון בצירוף דברים שונים לעניין קבלת תומה. הבגד והסק, בגד זה בדי עשוי מצמר ומפשטן ששיעורו לקבל תומת מדרס, 3 טפחים על 3 טפחים. מדרס הכוונה שהמתמה לא נוגע ישירות בבגד, ובכל אופן הוא תמה. אז זה צריך להיות בד שעשוי מצמר ופשטן, 3 טפחים על 3 טפחים, והסק עשוי משיער עיזים ששיעורו לקבל תומה 4 טפחים על 4 טפחים, וכן הסק והאור ששיעורו לקבל תומה שהוא 5 טפחים על 5 טפחים, וכן האור והמפץ כאין מחצלת, עשוי מקנים ששיעורו לקבל תומה 6 טפחים על 6 טפחים, אף על פי שאין שיעוריהם שווים לעניין קבלת תומה, מצטרפים זה עם זה להשלים שיעור קבלת תומה של הקל שבהם. דהיינו, שהחמור זה שמקבל תומה בשיעור קטן יותר מצטרף להשלים את שיעורו של הקל. רבי שמעון אומר, מפני מה מצטרפים הם זה עם זה? הרי אין שיעוריהם שווים, אלא מפני שאין שווים בכך שכולם ראויים לתמה בתומת מושב. לפיכך מצטרפים הם להשלים את השיעור לעניין התומה הזו. זוהי משנה ו' בפרק ד', והיא חותמת את פרק ד' במסכת מעילה. וניגשים אנו ללמוד עכשיו את המשנה הפותחת את הפרק החמישי במסכת מעילה, משנה א'. הנהנה בשיעור שווה פרוטה מן ההקדש, אף על פי שלא פגם, שלא קלקל את ההקדש על ידי השימוש בו, מעל, דברי רבי עקיבא. וחכמים אומרים, כל דבר שיש בו פגם, כל חפץ של הקדש שדרכו להתקלקל ולהיפחת משוויו, כשמשתמשים בו, אפילו אם נהנה ממנו הרבה, לא מעל עד שיפגום בשימושו, בשיעור שווה פרוטה. וכל דבר שאין בו פגם, שאין דרכו להיפגם בשימוש, כיוון שנהנה ממנו בשווה פרוטה, הרי זה מעל, אף על פי שלא פגם בו. ונותנים חכמים דוגמאות לכלל הזה. כיצד? אישה שנתנה קטלה, שרשרת זהב של הקדש בצברה, או שנתנה טבעת זהב של הקדש בידה, או שתתה בכוס של זהב של הקדש, בכל המקרים הללו, כיוון שנהנית בשווה פרוטה, הרי זו מעלה, אף על פי שהחפץ לא נפגם כלל מחמת שימושה, מאחר שכלים אלו הם דברים שאין דרכם להיפגם בשימוש בהם. אבל מי שלבש בחלוק של הקדש או שכיסה עצמו בטלית של הקדש, או ויקע עיצים בקרדום בגרזן של הקדש, בשלוש הדוגמאות הללו לא מעל, עד שיפגום את החפץ בשימושו בשיעור שווה פרוטה, מאחר שחלוק טלית וקרדום הם דברים שדרכם להיפגם. דוגמה נוספת, מי שתלש שיער או נהנה באופן אחר מן החטאת, מבהמת חטאת בעלת מום כשהיא חיה, שהיא עומדת לפדיון לא מעל עד שיפגום בה בשווה פרוטה, כדין דבר שדרכו להיפגם. אבל אם נהנה ממנה כשהיא מתה, כיוון שנהנה, הרי זה מעל מדרבנן אף על פי שלא פגמה, שאויל ומתה אינה בת פדיון ואינה שווה כלום להקדש, ואם כן דינה כדבר שאין דרכו להיפגם. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, ב' בתמוז תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את דף ק"י במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום חמישי, ג' בתמוז, שמש בגבעון דום ירח בעמק איילון, קרא בג' בתמוז, יום מסוגל, ונלמד בעזרת השם ובישועתו את דף ק"י במסכת שבת. נחתום את הפרק ה-14 במסכת שבת, ונתחיל ללמוד את הפרק ה-15 במסכת שבת. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.